טוב, בואו נזכר קצת. יש לכם את הדפים. אנחנו קצת לומדים כאן על המשמעות של אהבה, או הגדרת האהבה ברמה השכלית. אנחנו מנסים להבין, קצת להגדיר, לעסוק בניסיונות להגדיר, וגם בבחינת ההופעה שלה. איזה הופעות הן באמת הופעות שמשקפות בצורה נאמנה את האהבה, ואיזה הופעות שנראות כאהבה, אבל למעשה אינם אהבה, אלא אנוכיות מחלה. אנוכיות מחלה. כן? מנפש ועד בשר. זה הדברים שראינו פחות או יותר עד עכשיו. קצת קשה להיזכר אחרי כל התקופה הזו, אבל בואו נתחבר לפסקה באחד משיחותיים קלה, שם ראינו, גם זה למדנו, אני חייב לומר, אבל בכל אופן, נתחיל משם, באחד משיחותיים קלה, כן, כך כותבת בעלת הספר, באחד משיחותיים קלה שאלתיה, כיצד הכירה את בן זוגה? ומה הביאם להחליט להינשא? זאת אומרת, מה היה הנקודה הקריטית שהביא אותם להחלטה להינשא? תמיד חשוב לנו לדעת מהו הכוח הזה, כי הכוח הזה שמביא אנשים להינשא הוא כוח רב עוצמה. ואנחנו רוצים לדעת מה הדבר כל כך עוצמתי שהביא אתכם להחלטה כזו. זו החלטה מאוד רצינית. אנחנו יודעים כמה קשה. הרבה דברים קשה לנו לעשות. כדי שנעשה דברים מסוימים צריכים סיבה טובה. כמו אדם שמגיע לישיבה. מה הביא אותך לישיבה? זה לא דבר פשוט פתאום לנטות מן הדרך ולהיכנס לישיבה. לא עשינו איזה 20 שנה, 30 שנה, פתאום אתה עושה איזה. מה הכוח הכבידה שיכניס אותך למסלול סביבו? זו שאלה מעניינת. יש לי אח בארצות הברית שבה הוא גר שם באיזה קומפלקס כזה של בניינים שם. זה כמו איזה מין קאנטרי קלאב כזה של יש שם איזה 1,000+ משפחות בשלושה בניינים של 22 קומות. ומתוך כל המשפחות האלה יש מעט מאוד שנשואים. יש נשים לבד, גברים לבד. ואח שלי הוא נשוי. יש לו בנות שבאות לבקר אותם בבית, ומסתכלים עליו כמו אלה, זה שריד מעולם קדום. מה גורם לכם עדיין להיות נשואים? זאת אומרת, זו שאלה שמעסיקה, לא פעם, סיפר לי ש... כן, יורם, יורם מלכו, כן. He's married. הוא לא התגרש עדיין, זה פלא עצום. איך בתוך כל ה... הקהילה הזאת, פתאום יש מישהו שמרים על נס את דגל הזוגיות. לא סתם, זה לא זוגיות של שגרה, שגרתית. זוגיות שמטפחים אותה, שקשרים של הורים וילדים. מה הכוח המושך? זה מאוד מעניין. אנחנו רואים אנשים עושים מעשים. טוב, אז לא... אני לא סקרן לדעת מה מושך אדם. אני יודע, לאיזה מנת בשר, צלי בשר. זה ברור, תעבוד. תעבוד. אבל מה מושך אדם להתחתן? זה דבר לא רגיל. להתחתן. להיכנס למחויבות כזו וכן הלאה. אז באמת, מטבע הדברים, שאלה אותה מחברת, שאלה את הקלה הזאת, כיצד היא הכירה את בעלה? בן זוגה. ומה הביאם להחליט להינשא? היא סיפרה כי הכירה את חתנה באולם הריקודים אשר במרכז הקהילתי. אכן, קרה אירוע. היה אירוע, צריך להבין את המרכיבים שלו, היה אירוע שהוא גירה ועורר תשוקה. חשק עצום. משיכה עוד חזקה, ריתק אותם זו לזה וזה לזו. אבל החומר, ממה עשוי, המשיכה הזו, ממה עשויה? מאיזה חומר היא בנויה? אז אנחנו רואים, הם נפגשו באולם הריקודים אשר במרכז הקהילתי. היא הרגישה כאין מכת חשמל שעברה ביניהם, ושניהם לא יכלו לעמוד בפניה. איזה מכת חשמל יכולה להיות על רחבת הריקודים? מה, אפשר לראות כמה אדם הוא צדיק, כמה נותן צדקה בחודש? כן? איך הוא מתייחס לאנשים? מה אפשר לראות באולם הריקודים? זה מקום שמלכתחיל. אה? אורגיה. כן, אז... מה, כבר אפשר לראות בריקודים? אני יודע. זה מזכיר בדרך אגב שהיה איזה בחור, דווקא פה בשכונה, הוא חזר בשאלה. לא, אפרופו לימוד הזכות שאתה מנסה למצוא לו אותו, שהוא רוקד בתנועה של נתינה, אז אני נזכר, סליחה על האסוציאטיביות, אבל בכל אופן זה, אני חושב שזה כן קשור. אז היה פה בחור שהוא חזר בשאלה. משפחה מאוד חשובה, משפחה חשובה, בקיצור. הוא חזר בשאלה בשנות הנאורים המוקדמות שלו, והרבה שנים היה מחוץ לדעת, הוא היה גם שייך לאיזו חבורה ירושלמית של עיסוק במכירה, גם שימוש, אבל גם מכירה כמעונית של סמים. הוא היה אחד מראשי החבורה. וההורים שלו ביקשו ממני להתחבר איתו. להתחבר איתו. היום שמסתכל על זה, לפני זה, לפני זה, 10 שנים, אני מתפלח, אמרתי להם כן, אבל הייתי אז יותר הרפתקן. קצת התבגרתי ממס. לא דווקא לטובה, אני חייב לומר. אבל לכל אופן, אמרתי להם שמחה. קבענו להיפגש, הוא הגיע, לא זוכר בדיוק איפה נפגשנו, אולי ליד מרכז, לא זוכר. התחלנו לדבר וכן הלאה, ותוך כדי הליכה אנחנו פוגשים את הרב שלו מהישיבה התיכונית. ישיבה לצעירים, מרכז. הרב שלו מופיע, הרב ירחמי אלווייס, מופיע מולנו. והוא רואה את הבחור הזה, בלי כיפיים, טלטלים ענקיים כאלה, מכנסי ג'ינס כאלה קצרות, סנדלים. הוא רואה אותו, הרב ירחמי, רואה את הבחור. נגיד, קוראים לו שמעון. או, שמעון! והוא חבק אותו. וככה, אני מסתכל על הבחור הזה, אני רואה את העיניים שלו ככה. מימיות כאלה. טוב, הרב התרחה, דיבר איתו, זה דקה או שניים, התעניין, מה הוא עושה וכן הלאה. הרב הלך והמשכנו לדבר בשתיקה. ואז הגענו לצומת של רחוב העילוי, צבי יהודה. הגענו לצומת, ואני אומר לו, שמעון, נגיד, שמעון, תגיד, מה הרגשת עכשיו? שפגשת את הרב. הוא אומר לי את האמת, רגשות מעורבים. אז אני שואל אותו, לא הגיע הזמן לחזור בתשובה? לא הגיע הזמן? לא ענה לי. ואז הוא מספר לי את הסיפור הבא. תשמע, עם החבורה שלו, החבורה הזאת, הם נוסעים כל מיני מקומות בארץ. באחד הפעמים הם הגיעו לדיסקוטק של קבוצת כנרת. באחד מערבי השבוע, זה לא היה בשבת, זה היה באחד מערבי השבוע. כיוון שאני בא מהקיבוץ הזה, מכיוון שאני בא מהקיבוץ הזה, אז אני יודע שהיום של הדיסקוטק זה יום רביעי. והם הגיעו, החבורה הזאת, חורים צעירים כאלה, בלגניסטים כאלה, הגיעו לדיסקוטק. ושם דיסקוטק, ביד דיסקוטק, בנים, בנות וכן הלאה, מוזיקה, עניינים. הוא אומר לי, תשמע, נכנסנו לדיסקוטק, ישבתי בצד, שתיתי בקבוק בירה ושנתי סיגריה. פתאום מגיע אלי אחד החברים שלי, אחד גם זכר בטא כזה, כי הוא היה המוביל, הבחור שאני מדבר עליו, הוא היה המוביל של החבורה, אבל היה זכר בטא, הסגן. הוא אומר לו, אני מתקרב לשמעון ואומר לו, שמעון, תגיד לי, אני יכול לשאול אותך שאלה? שאל, אתה בא עם בית דתי? עכשיו, הוא לא ידע שהוא בא עם בית דתי. פגש אותו, אני לא יודע. אחרי תקופה ארוכה שמכירים, תגיד, אתה בא עם בית דתי? אבל למה אתה שואל? אני אגיד לך אחרי זה, אבל תגיד לי קודם כל, אני בא עם בית דתי. רמדה שואל, אתה יודע מה? אני רואה איך אתה מזמין בחורה לריקוד. אני רואה אפילו איך אתה שותה את הבירה שלך. יש פה משהו. יש לך מטען, יש לך... יש לך... איך אני אגיד לך את זה? יש לך ערכים. ככה הוא אומר. סוחר סמים כימוני. אבל הוא רואה. יש שם משהו שאי אפשר לקחת ממך. כך סיפר לי. למה הוא מצא נכון לספר לי זה? פלא עצום, כנראה שאירועי תשובה היו לו. זה היה סמוך לפורים. אמרתי לו, שמעון, נגיד, כן, שמעון? לא השם שלו. אמר לו, שמעון, תראה, פורים מתקרב. אכפת לך שניפגש על רחבת הריקודים במכון מאיר, לפורים? בליל פורים. פגש, בליל פורים. הוא אמר, סבבה. סבבה. חלפו שבועיים. אני פה במסיבה, ליל פורים. עד שותים, זה... רוקדים, מתחילים להשתולל. אני מסתכל, פתאום אני רואה בה דלת כניסה לבית המדרש. אני מסתכל, אני רואה מישהו עם כובע כזה, סומבררו כזה, כזה מאוד מקסיקני כזה, עם בליטה ורחב כזה. מחופש כאילו. אני עושה לי עם היד ככה, אני עושה לו... בוא למרכז המעגל, הוא מגיע. התחבקנו, רקדנו. היה מאוד מיוחד. הוא היה איזה 10 דקות, משהו כזה. ואחרי זה הלך. ואמא שלו לא תמיד הייתה... לא תמיד, אבל הרבה פעמים הייתה מביאה בנות, מכון נורא, לסעודות שבת אצלם. אולי אחד הבנים ייקח לו. בצורה כזו היא הייתה מנסה לעזור לבנים שלה. ובמצב שתיארתי לכם עכשיו, הבחור הזה היה, הגיע לשם בחורה. וסעודת שבת עם כמה בנות נוספות, והתפתח קשר. בחורה מאוד, מאוד עתיה, מאוד. ונוצר ביניהם קשר מאוד עמוק, על בסיס הערכים המשותפים, יראת שמיים הבסיסית שלו, אהבת תורה הבסיסית שהוא אולי קצת הזניח, אבל הכל חזר לו. והם התחתנו. הם התחתנו. יש להם היום ברוך השם, איזה 4-5 ילדים. צריך לפגוש אותו באחד מטיולי חנוכה בדימונה. שמחה גדולה, איזה בחור, מדהים. אז גם לרחבת הריקודים אפשר לפגוש אנשים ערכיים, גם לרחבת הריקודים. אבל אני לא חושב שפה זה בא לידי ביטוי. הסיפור הזה לא רחוק מאוד מלייצג את ה... כן? יש דברים כאלה. זה לא פשוט. אז איפה היא פגשה אותו? רחבת הריקודים. בואו נראה מה שם מתפתח. היא סיפרה כי הכירה את חתנה בעולם הריקודים, אשר במרכז הקהילתי, מה כבר יכול להיות מוקד משיכה בעולם הריקודים? מה כבר יכול להתרחש במרחב הציד הזה? היא הרגישה כי אין מכת חשמל שעברה ביניהם, ושניהם לא יכלו ללמוד לפניה. אגב, הרגע שמדובר על מכת חשמל, פירוש הדבר הוא שהכוח שמנצח על הקשר זה הרגש. זה מכת חשמל. השכל אין דרכו להיות מוכה. השכל, גם שהוא נמשך לדבר מסוים, הוא מפתח מה שנקרא התבוננות. והתבוננות זה זמן. זמן. הרגש הוא בלי זמן. כי הוא מתפרץ. מכת חשמל זה דבר שהוא בא מצד רגש. כן? פזיזות. מכת חשמל. אגב, זה לא אמור רק לגבי מפגש של בחור ובחורה. זה לגבי הרבה דברים. זה יכול להיות בהרבה תחומים, זה יכול להיות בחיפוש עבודה, זה יכול להיות במרחב החברתי, אפילו בין גברים. כן? המכות החשמל הם דברים לא פשוטים, צריך לשאול מאיפה הם באים. בדרך כלל חוקרים, כן? אגב, יש כאלה שאומרו, ראיתי את זה ברב אבינר, מחילה שאני, אני לא אומר זה מעצמי, וכנראה שהרב אבינר בעצמו מסתמך על מקורות חז"ל בעניין הזה. אבל הרב אבינר אומר, כן? שמה שמתואר בתורה על פגישת יעקב ורחל. והיא כאשר ראה את רחל? מה? והיא כאשר ראה את רחל, והיא נשק, כך כתוב. והזוהר הקדוש אומר שזו הייתה נשיקת קריבה. מה זה נשיקת קריבה? נשיקת קריבה שהוא הרגיש שנשמתה ונשמתו קשורים. אז הוא דילג על הנועל המקובל של ההיכרות הרגילה, וישר נשק. וזה הנשמה בעוצמה גדולה נמשכה לנשמה שלה, והחיבור הזה גרם להם להיפגש במרחב הפיזי בצורה של נשיקה. לעומת זה אצל יצחק ורבקה זה משהו אחר, שונה. ויביאה האוהלה שרה אמו ויואהביה. יש פה שלבים, ויביאה ויואהביה. הם מרבים לדבר על זה, על ההבדל בין הקשר של יצחק ליעקב. אבל אומר רבי נר בתעוזה פנטסטית, כנראה אני אומר שוב שהוא קרא את זה בחזל, שבגלל שהקשר שבין יעקב לרחל היה קשר בזק, אף על פי שהוא ניזון הקשר מצד קשרי הנשמות, מכיוון שהייתה דליגה על התהליך ועל ההסתגלות המעשית, לכן היה להם בירורים נוקבים בתוך הזוגיות. ויחר אף יעקב ברחל. הוא כועס עליה. מה זה כעס של יעקב? לא כועס עליה. עד כדי כך שאמרו חזל, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, כך עונים את המועקות. היא רוצה ילד, ואתה כך עונה לה, התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. כך עונים לאישה הקרה, חייך שבניך עומדים לפני בנה. מה שקרה במצרים, בין האחים, בין יוסף. הוא נהנה של זה. אומר רבי נר, אם הקשר ביניהם היה קשר שהולך ומתפתח מתוך שילוב של קשר נשמתי וקשר הדרגתי, זה לא היה קורה. לא היה ביטויים כאלה. בירורים היו, אבל לא הייתה פגיעה. לא היה פגיעה. כך אומר. כך אומר. בספרו, זה נקרא פעם פרקי אהבה, עם התוקים. איך זה נקרא היום? טוב, עם השני, איך זה נקרא? זה פעם זה פרקי אהבה, זה נקרא. ואהבת? כך כתוב? עם התוקים על הקריכה. שם זה כתוב. אז היה נקרא פרקי אהבה, ספר הזה. מדורות החדשות, זה יצא, אני חושב, שם אחר. זה דבר מדהים. מכת חשמל. אפילו מכת חשמל של יעקב, תראו. רגש נשמתי. כן? אבל יוצר בעיה. קשר כזה, כן, הוא משאיר דברים לא מבוררים, או אנחנו לא מוכנים לבעיות שעוד יהיו. הקשרים האלה מתפרקים מאוד מהר. מכות חשמל ברחבות ריקודים, בשפת ים, ברחובה של עיר, מפגשים חברתיים. מכות חשמל האלו זה נישואין מבט ראשון וגירושין מבט שני. לא פשוט. בכל אופן, הרגיש המגן שעברה ביניהם ושניהם לא יכולים לבנים. מאז הם יוצאים לבלות יחד. מכוח האכילה היא, אין? הקשר נמשך מכוח האכילה היא. המפגש הזה, הוא ליבה בתוכם רגשות עזים כאלו. והרגשות האלה מבקשים לבוא לסיפוקם על ידי המפגש. על המפגש. עכשיו צריך להבין שמדובר פה אולי אנשים דתיים, אחרת הם לא באים לייעוץ או לשיחה עם הגברת הזו. אישה דתייה, הקלה הזו מן הסתם היא דתייה. איזה רחבת ריקודים זו הייתה? במתנס, לא יודע, ריקודים מעורבים. זה אנשים דתיים, מסורתיים, לא יודע בדיוק מהם. כן? אחרת לא הייתה בא לשאול. כן? או אולי, לא יודע, אין לי מושג בדיוק איך נוצר המפגש הזה בין הקלה לבין המחברת. המחברת הזו, זו כמדומני אשתו של הרב בצרי. זו רבנית סימה בצרי. כמדומני אשתו של הרב בצרי. איך הגיעה להקלה הזו? לא ברור. יכול להיות שהקלה הזו הגיעה אליה במסגרת מה שמחייבים מצד הרבנות בירושלים, כן, שקלות צריכות לבוא לאיזושהי הדרכה בענייני תבילה וכן. יכול להיות שהמפגש הזה אליה קשור בכלל לדתיות של הבחורה. ממש לא. פשוט יש איזה חיוב כזה, כן, שחייבות לבוא, כן. והיא בקשה אותה שם. אגב, הספר הזה מחולק בחינם ברבנות ירושלים. לכל זוג שמתחתן, הספר הזה מחולק בחינם. הנישואין משימה שלה. אז כנראה שיש לה קשר עם הרבנות שם. אז היא הייתה אחת המדריכות, מדריכות הקלות. אני חושב שזו הסיבה שהגיעה הקלה הזו לשם. לא בגלל שהקלה הזו זה דתייה או אז מובן באיזה רחבת ריקודים זה היה. באומן, שם, באומן. כן, רחוב האומן. בכל אופן, מאז הם יוצאים לבלות יחד. פעם בקולנוע, פעם בתיאטרון, אבל אף פעם לא באירוע תרבותי מכובד, של איזה ערב ספרותי לשיריו של זה, או לשיריה של זו. לא, אנחנו לא שומעים שהבילויים שלהם מקומות כאלו. כל הבילויים במקומות שמגרים, מעוררים, משכללים את החוויה הרגשית החיצונית. זה בכלל לא מעניין אותם. שאלות אחרות, חינוך ילדים, עבודת המידות, שניהם נפגשים במרחב הזוגי הזה כדי להרוויח כמה שיותר ולתת כמה שפחות. להרוויח כמה שיותר, כל אחד, ולתת כמה שפחות. קראנו לזה שלום הנהר. שלום הנהר, גם שלום הגדרה, ראינו אלמנטים של הנוחיות, אי אפשר לחזור על זה כרגע, אבל זה מאוד אופייני לצורות השלום הנמוכות, שלום במרכות. כן? לא מסיק אותם עכשיו בשאלות, כן? מה יהיה בפעם הראשונה כשהיא תוותר רצון שלא יתאים לו? הוא כבר קיבל את כל מה שהוא רוצה, כבר נסו איתה, כבר אין. אז מה יהיה עכשיו כשהיא תבקש דבר שלא בא לו טוב? כל המושג של מסירות נפש והליכה לקראת הזולת וויתור, זה לא מוכר לו. לוותר לשם ויתור? לא בשביל איזה רווח שאני אמור לקבל? מאיפה יש לו את הכוח לזה בכלל? הרי הנישואים לא נבנו על עדני התפיסה של הנתינה. לא נבנו על זה. אני לא יודע מה קרה בסופם של הנישואים האלו. פה אנחנו מקבלים דיווח על שיחה קצרה שהייתה לה עם הגברת, עם הקלה הזאת, לפני הנישואים. אוח, לפני הנישואים כנראה, לקראת הנישואים. קלה צעירה, כנראה זה היה לקראת הנישואים. אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו של הזוג הזה. ליבי אומר לי, אני מקווה שאני טועה, אבל ליבי אומר לי שהזוג הזה כבר לא ביחד. כבר לא ביחד. אני זוכר לפני כ-32 שנה. הייתה איזו בחורה אצלנו ביישוב שהתארסה. זה בחור. ומסגרת עבודתי ביישוב, הייתי באיזה מבנה. ושמעתי אותו מדבר, היו שם, אז לא היה פלאפונים. מיטה של טלפון ציבורי, הוא מדבר עם חברים שלו באשדוד. עכשיו זה היה באשדוד. חברים שלו באשדוד, והוא אומר להם, אין, איזה בחורה הכרתי, איזה בחורה הכרתי, מה זה, התחיל לתאר אותה, את צבע השיער שלה ואת היופי שלה. ואני אומר לעצמי, אני ידעתי שהם התארסו, מי אמורים להתחתן, הזמן קצר. אמרתי לעצמי, לא ילך. מה אני יכול להגיד? אני יכול להגיד משהו? אם אתה כך מדבר עם החברים שלך על הרוסתך, לא ילך. לא ילך, זה נישואי תענוג, לא ילך. היא הייתה באמת כזו, נגיד, למושגים שלנו, כן, מרשימה. הם התחתנו, התגרשו תוך פחות משנה. זה ברור. לא צריך להיות שם בתוך הבית כדי להבין להם התגרשו. אבל שאנחנו בונים קשר מתוך מגמה למצות את מקסימום התענוג, כן? הקבלה, מה שנקרא, לקבל, לקבל, לקבל. קשר כזה לא יכול להחזיק מעמד. כן? ראינו זה פסקה השנייה. למדנו זה. זה לא יודע מה עלה בגורלה של משפחה. הלוואי ואני טועה, והם חזרו בתשובה, כן? בעזרת השם, והתחזקו, וכן הלאה. כן.
וככה, מה גורם, יש זוגות הרי, שהם יכולים להיות אפילו איזה 10 שנים ביחד, לשתות הסיפורים, כן. יכולים להיות 10 שנים ביחד, ומתחתנים, ומי יכול להיות אפילו פחות משנה, הם כבר מתגרשים. אז מה גורם? כי ב-10 שנים לתפוס, זה נראה לי נכון שזה...
כי זה מסגרת לא מחייבת. תראה, שלא נשואים, זה מסגרת, הם מרגישים עדיין את הפתיחות, הקשר הוא פתוח.
אחרי 10 שנים אפשר להגיד שזה עדיין פתיחות?
מה הם עשו ב10 שנים האלו? מה הם עשו ב10 שנים האלו?
היה להם מחויבות,
איזה מחויבות הייתה להם ב10 שנים האלו? הם בנו את מערכת היחסים שלהם, באופן כזה, כן, שאין להם דרישות אחד מהשני מעבר לסף מסוים. יש גם זוגות נשואים. אני מתייחס לשאלה שלך. אבל לצורך עניין, אני מביא לך אפילו דוגמה של זוגות נשואים, כן? אני לא יודע אם אתה שם לב לזה, כן? אולי גם כדאי שלא זה לא טוב לציץ, כן, אבל אני רק אומר לך שזו תופעה שהיא מאוד קיימת. אתה יכול לראות בבתים של אנשים נשואים, שנקודות המגע בין בני הזוג, של ברור, של התעניינות הדדית, הן מאוד מאוד מצומצמות. למה? נקודות המגע הן מצומצמות. עכשיו, אם יש ילדים משותפים, אם יש ילדים, אז ודאי שיש נקודות מגע סביב הילדים. אבל אם הילדים הולכים, אתה מסתכל על הקשר, אתה מוצא שנקודות המגע הן מאוד מצומצמות. אם נגיד שזה נקודות מגע מלאות, זה מלא, נגיד כן? נקודת מגע, פירוש דבר, מדברים, מתעניינים אחד בשני, מסיים אחד לשני, כן? מסיים, כן? מוותרים אחד למען שני, מקריבים. זה נקרא נקודות מגע, בשיח, במעשה, בנפשיות, הרגשה של אכפתיות, שכן. כן? זה מלא. לפעמים אתה רואה, נקודות מגע, פה, ככה אתה רואה, ככה. אתה רואה רק נקודת מגע אחד, כמו חוט, שיש לו הרבה, כן? אין, יש לך, נגיד, חוט חשמלים, שיש בו, יש בו אגד של 5 חוטים, ו4 חוטים נקראו ואחד נשאר. אתה רואה שהקשר הוא בנוי על מגע רופף של 2 חוטים. מה הם עושים ביחד? הוא נכנס לבית אחרי עבודה, מה שלומר? בסדר. הופ, ניגש למקרר, הוא יושב לאכול, הולך חדר עבודה, פותח מחשב, טלוויזיה, הולך שיעור תורה. כן? אבל הקשר ביניהם הוא מאוד רופף. למה? הם לא הרגילו את עצמם לעבודת המידות, כל אחד בפני עצמו. כן, זה מחזיק, זה משתלם. זה לא מספיק, לא מספיק סובלים. זה אומנות להחזיק קשר כזה באופן שאתה לא מספיק סובל ממנו ולא מספיק נותן. אתה מוצא השלמות במקומות אחרים. מה זה נמצא, מה זאת אומרת במקומות אחרים? הוא הולך ללמוד תורה, לראות אפילו בני תורה, הולך ללמוד תורה. איך אמר לי אחד הבחורים? תגיד, אני יכול לא לחזור היום הביתה? שהוא היה שנה, בשנת הנישואים הראשונה. אני יכול לא לחזור עבר הביתה? אמרתי לו, למה? מה ההסכם שלך עם אשתך? אני מגיע ב7. אז למה אתה לא הולך? למה, אני אגיע עכשיו בבית, תתחיל לספר לי את כל הסיפורים עוד פעם, וזה, עכשיו אני יכול ללמוד פה עכשיו גמרא, אני עכשיו באמצע תוספות, איזה יופי, איזה כיף. מה אני אבוא הביתה עכשיו, עוד פעם נשמע את הסיפורים? ואנת איפה זה מתחיל? כן? הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מעניין, יכול להיות הרבה יותר מעניין, כן? אפילו אדם שניצב פה מאחורי השולחן ומדבר אליכם, יכול להיות הרבה יותר מעניין, מאשר, לא מדבר על עצמי עכשיו, דווקא, לא עכשיו, לא עכשיו בא לעשות פה איזה וידוי, מה שלא, רק אומר, שיכול להיות אפילו אדם שהוא ניצב מאחורי השולחן, הוא מדבר לקהל עם ועדה, ו... זה מלא אותו, זה במקום הקשר. ונשארים, כן, נשארים בקשר, אין שום בעיה. מה בעיה? נשארים בקשר. יש לנו הסכמות מסוימות, יש להם הסכמות מסוימות. האוכל מוכן בזמן לשולחן, משוחחים כמה מילים, מדברים, לפעמים אפילו הולכים לעשות איזה טיול קטן. טוב, זה כבר נקודות מגע ממש רציניות, אתה יודע, טיול קטן, זה כבר רציני. אבל אל תתפלל לזה. יש קשרים שמחזיקים ככה, עד זיבולה בטרייטה, עד המוות. אין בעיה. אבל מה שרוצה להגיד לך רק, שגם הקשרים שאתה מציין, 10 שנות קשר, כן, של ייחוס לנישואין, אלו קשרים שהם מבוססים הרבה פעמים, מבוססים על מערכת של זכויות וחובות לא מוזנים. ומראש, מראש, כל אחד מהם מוותר, ולא רואה זכות לצפות מהזולת את הדברים האלה. לא רואה זכות. זה מראש, אין ציפייה כזו. אתה יודע שיש זוגות, כן? אני אומר, לא אומר כל כך בעולם הדתי, אני לא חושב שבעולם הדתי זה רווח. אבל יש זוגות, ודאי וודאי, בציבור שקרוי לא דתי, שאין ציפייה שהבעל לא ידבר עם נשים אחרות. אני כבר לא מדבר על מצבים שאין ציפייה גם לנאמנות במובנים יותר מחליקי לכת. זאת אומרת, אין בעיה שתרקוד איתה בדיסקוטק. הייתי בחתונה, של בן קיבוץ שלי. הבחור רקד עם המלנות שאיתם הוא יצא לפני אשתו. הם עלו על הבמה, על הרחבה, אחת-אחת. הוא רקד איתם. ואני אז הייתי ככה בעל תשובה צעיר, כזה דוס, אתה יודע. הייתי המום מזה. ואשתו רוקדת עם הבחורים. עכשיו אני שואל אותך, אין פה ציפייה. מה, אתה תסכים שאשתך תרקוד רחבת הריקודים? נכון? זה גם לא עולה על דעתה. זאת אומרת, מה שרוצה להגיד, שהציפיות, הזכויות והחובות, מערכת הנאמנות בתפיסה הדתית, היא הרבה יותר רחבה. בקשרים האלו מאוד מצומצמת. וזה מה שאפשר לקשר להתקיים. למה הדבר דומה? לאדם שנמצא בבית ספר, בכיתה, ולא דורשים ממנו כמעט כלום. מה הפלא שהוא יתקיים 4 שנים בכיתה? לא דורשים ממנו כלום. רק שישב בכיתה, יכול גם לישון לשולחן, רק שישב. אז הוא שרד 4 שנים. מה חוכמה? זו דוגמה קיצונית. אני לא רוצה חליל להגיד שמערכות היחסים האלו זה לישון לשולחן. אבל אני רוצה לומר שבני אדם ממציאים את החובות ואת הזכויות של נישואין, אפשר להחזיק את הקשר. אפשר להחזיק אותו. אלא אם כן קוראים דברים מרחיקי לכת, אני יודע ממש עד כדי כך, שזה כבר שבירת הכלים אפילו במונחים ובמושגים של קשר בעולם החילוני. אז כמובן שאי אפשר יותר, אי אפשר יותר, אי אפשר יותר. אי אפשר יותר. אבל פרט לזה, קשרים יכולים להתקיים. אוקיי. זוכר את המורה שלי. המורה שלי נהיגה, פה בירושלים, את ספר יוני. אדם נפלא. יום אחד אומר לי, יום אנחנו נוסעים לרחוב זה וזה, במהלך השיעור. אמרתי לו, מה אתה עושה שם? הוא אומר לי, אני ואשתי חוזרים לדור יום אחד בשבוע בבית המשותף לנו. אמרתי לו, מה הקטע? מה אתה מספר לי פה? אז הוא סיפר לי על מערכת יחסים, נישואים, שעלו הסרטון, הם החליטו לא להתגרש, כל אחד יגור בדירה משלו, ויפגשו לפעמים. פגשו לפעמים. וכך זה התמיד בתקופה ארוכה, 6 שנים. והיום הם חוגגים את המפגש הראשון הניסיוני לדור ערב אחד בבית. פשוטם. הייתי בלה. אתה מי עושה בזה? זה משהו מדהים. משהו מדהים. אבל אין לך מושג כמה מתוחכמים בני אדם לא רק בציבור הלא דתי, גם בציבור דתי. גם מתוחכמים, במרכאות בני אדם, שמצליחים, שמאפשרים לקשר לשרוד על מגע כזה. אתה יודע מתי מתחילה הבעיה? שהילדים עוזבים את הבית. זה צרה צרורה. שהם מוצאים את עצמם, בני הזוג, מתייצבים אחד מול השני. ואז כל מערכת ההתחייבויות, שהם יהיו פטורים מהם בזמן גידול לילדים כביכול, חלקם גדול, התעסקות בילדים, פותר אותך מהרבה דברים, הסוג מצווה, פטור מצווה. אבל פתאום כל מערכת ההתחייבויות חוזרת, ואין לנו מה לעשות זה עם זו. מדהים. זה סכנה גדולה. זה אחת הסיבות, אני לא מתיימר להגיד זה מתוך איזו גישה מדעית, כי אני באמת לא חקר את הנושא הזה. אבל לא יודע אם שמתם לב, אבל בעשורים האחרונים יש גירושים בגילאים מאוד מתקדמים. זוגות בני 50-60 מתגרשים. דבר מוזר. שלא יודע כמה מדעי התופעה הזו הרחבה. אבל אני אומר, אפילו בלי לחקור את הנושא, סתם ככה מתוך, סתם ככה הסתכלות אקראית. יש תופעה. מה זה הזוגות האלה שמתגרשים? אחת הסיבות לגירושים האלו, הילדים פרחו מן הבית. אוף גוזל, מכיר את השיר. נשארנו רק אני ואת, זקנים בבית. שאלה גדולה. כשאני מסתכל פה על הזוגות הזקנים פה בגירת משה, כן? אני רואה את הזוגות הזקנים, לפעמים ככה נותנים יד, ככה ברפרוף אחד לשני, הוא בן 88, היא בת 87, עם היד, אני אומר, איזה קשרים אלה, איזה קשרים אלה. ט"ו באב, צריך להביא את הדוגמאות האלו, לא את הקשרים הנוצצים האלו, שהם לא מחזיקים מים, את הקשרים האלו. תסתכלו פה בשכונה לפעמים מותר, כן? מתוך רצון ללמוד. תסתכלו פה על הזקנים פה לפעמים, שהולכים יד ביד, כן? בקושי מתהלכים משנתה, בקושי זה, היא תומכת בו, תומך בה. ויש, יש, 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 יש את הקשר, זה מדהים. גם ביותם זוג צעיר בלי ילדים, גם שגידלו ילדים, גם שפרחו ילדים מן הקן, עדיין מלווים אחד השני באהבה, דבר גדול. אבל זה לא מתהווה על רחבת הריקודים. מה שעכשיו? שעון את זה. מה?
שעון לחמש.
כן? בסדר? זה פחות יותר, פחות יותר נגן עם זה. יש שאלות, יש מי רוצה, מי שרוצה להעיר, מי שרוצה להגיד משהו. אז בוא נראה, נגמור את הפסקה, כן? סליחה. אז בוא נגמור את הפסקה הזו. ירגיש שם אין מכת חשמל שעברה ביניהם, ושניהם לא יכלו לעמוד בפניה. ואז הם יוצאים לבלות יחד. פעם בקולנוע, פעם בתיאטרון, וכדומה. אבל כדומה, כן? ברוח זו, על דרך זו, על רצף של תיאטרון, קולנוע. לזה יקרה היכרות. לזה יקרה היכרות. יש פה היכרות? שום דבר. מישהו בכלל רוצה להכיר את השני לעומק? ודאי שלא. מספיק להם המפגש בשטח החיצון. הוא מספיק מלהיב כדי להימשך. אבל מה עם כל הרבדים? מה עם כל האדמתנות? מה עם כל הגיאולוגיה? זה לא מעניין בכלל, הדברים האלה. זה לא מעניין. אנחנו מצאנו את האוצר מתחת לפנס. זהו. מתחת לפנס, מצאנו את האוצר. מצאנו את האוצר במגע הראשוני, בהתעוררות התשוקות החיצוניות. זה לא מעניין אותנו. שאלות ההתאמה יותר עמוקות, שבהם תלוי היכולת של הקשר להתמשך בתוך קשיים גדולים. זה לא מעניין אותנו. בעיקר שמכונית נוצצת. יאללה, נצא למדבר האוסטרלי. תוך 5 דקות, צמיגים, מנוע, הכל נשפח. אז מה עם מכונית יפה? אז מה? הם בדקו רק את הרובד הזה. זה נקרא היכרות? יעבור עליהם ולא יכירם, כך כותב מסילת ישרים. יעבור עליהם ולא יכירם. אותו דבר יכול להיות בלימוד תורה. אכילה שאני בא ואומר את זה ככה. אתה יכול ללמוד מסילת ישרים. בסדר. סול חסידויות בשרוש הבית משברי אבן להם במחוותו בלמה. הנה ירונו חמין זוכרן לברכה, שאדם לא נברא אלי את הנגל ש... קראת. יסוד החסידות זה שראש עבודה תמימה. זאת אומרת שהחסידות, עבודה תמימה, יש לה יסוד, שורש. טוב. שיתברר ויתאמת לאדם, כן. זאת אומרת, יתברר ויתאמת, למר שזה יהיה ברור. זה לא היכרות עם הכתוב. איך אומר המסיעת השרים בעצמו בקדמה? עיקר התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מין, החזרה והתמדה בו. אז יזכרו לו הדברים הנשכחים מבני האדם בטבע, וישים ליבו חובתו אשר הוא מתעלם ממנו. זאת אומרת, אם אתה לא אומר, גם, אותו דבר עם דברי תורה. אתה יכול ללמוד דברי תורה, אבל ברובד של בית קולנוע, ברובד של רחבת ריקודים. עומק, לרדת לעומק. זה כבר מחייב, זה מסירות נפש. האם אתה מסוגל גם להיכנס לשדה העמל, לקמת את המצח? או הקשר עם התורה נשאר על רחבת הריקודים. יש גם רחבת הריקודים בתוך התורה. בית המדרש. יש רחבת הריקודים. יש שיעורים נורא מעניינים, לא צריכים לעשות שום דבר, יושבים, שומעים, שום דבר לא צריך לעשות. מה עולה על דעתי לסכם, לחזור? לא, זמר, זמר לך. זמר, נכון. עכשיו, חס שלום, אני לא בא לשבות. בכל מקרה, טוב שאדם שומע דברי תורה, ודאי שטוב שהוא מתלהב מזה. אבל יכול להיות גם בחינה כזו בתוך לימוד תורה, שאדם לא מוכן להשקיע, לא מוכן להקריב מעבר לעונג הספונטני ומיידי שיש לו בשמיעת דברים שהם נוצצים בחינה שכלית או מרתקים אפילו. זה עדיין נוגע לו בכוחות הטבעיים. הכוחות הטבעיים מסכימים עם זה. היצר השכלי אפילו, הצמאון האינטלקטואלי מסכים עם זה. אבל בוא נראה אותך נכנס לבחינה של תאווה נפשי לגורסה. שאתה לא, כן? אתה לא מבין מיד, אתה צריך לחפור. ובשלב זה אתה סך הכל גורס, כי אתה לא מבין. אבל פי כן, אתה לא זז מדברי חז"ל, כי אתה רוצה לרדת לעומק. ובדרך הזו שאתה מעמיק, ואתה עובר מהשלב של העונג הזמין והספונטני השכלי, ואתה עובר לעומק ההבנה, כמה מידות אתה קונה? איזה גבורת נפש? איזה גבורת נפש? כמה מידות אתה קונה? סבלנות, איפוק, מסירות. אז יכול להיות דבר כזה גם בעולם התורה. לא חייב להיות דווקא במתנס השכונתי ברפואת הריקודים. כל דבר ודבר, אנחנו יכולים להיקלע למצב הזה של הקשר השטחי, שניזון בעצם ממשיכה ראשונית, ספונטנית, אפילו שכלית, אבל זה לאט לאט הולך לאיבוד. לימוד. ההתלהבות הראשונית. טוב, נגיע לנקודה וזה נעצור. וזה יקרה היכרות. או אהבה. כן. כנראה שהיא אמרה לה שאוהבת אותה. אגב, לא יכול להיות אהבה בלי יקרות. אין דבר כזה. לא יכול להיות. צריך זהירות. זהירות, לא להשתמש במילים האלו. צריך זהירות. אחרי שאדם נשוי, כמה וכמה שנים, הוא תפקד כראוי בתוך הזוגיות, השתדל והתאמץ, ומתוך זה מתנוצץ אצלו איזה רגש של חיבה לאשתו. יכול בינו ובין עצמו להגיד, אני אפס מרגיש מעין תחושה של, אולי אפשר לקרוא לזה קצת אהבה? בזהירות, בזהירות. לא להצהיר ולא להגיד, אני אוהב אותך. כי עוד עליה להגיד לך, אם אתה אוהב אותי, תשטוף את הכלים. כן? אם אתה אוהב אותי, למה אתה לא יוזם את שטיפת הכלים? או למה אתה לא חושב אולי לעשות משהו שקשה לי קצת, אולי תזרוק את הפח? צריך להיזהר, לא להשתמש יותר מדי במילה הזו. יש המון המון מילים במקום על הרצף, לא על הרצף, מילים אחרות. לא ניכנס לזה כרגע, אבל לזה יקרה היכרות ואהבה. כך גם החליטו כי הם מתאימים ובשלים נישואים. החלטה הרת גורל כזו של חיים משותפים, של גידול ילדים, הם קיבלו מתוך נקודת המוצא הזו. כמה זמן זה רזיק מעמד? לא יודע. לא מוכר לי הסיפור. אבל לא, אל תנסו את זה בבית. כן. עכשיו אנחנו פה, ברור השם, לבנות את היסודות, באמת להתבונן לדברים בצורה אמיתית, להתקשר באופן אמיתי. טוב, נצור כאן, נמשיך את זה מחר.